שלום מרב כהן.
שלום אסתי, תורן טובים.
עד לאחרונה השרה במשרד לשוויון חברתי, היום גם לא חברת כנסת כי התפטרת, את ברשימת יש עתיד. מה שלומך?
בסדר גמור, ממשיכה לעבוד בכל הכוח.
עשית מעבר חד, אולי עוד לפני שנתחיל לדבר על הפוליטיקה וגם על הקורונה, נדבר על המעבר האישי הזה שעשית משרה בממשלת ישראל, ישבת גם בקבינט הקורונה, ועברת לאופוזיציה, ליריב הכי גדול של הממשלה, ליאיר לפיד, שגנץ, שעד לא מזמן הייתי איתו, קרא לו שונא אדם, טוב, זה מעבר לא פשוט.
תראי, אני בסופו של יום צריכה לזכור בשביל מה באתי. אני לא באתי בשביל בן אדם כזה או אחר. אני נכנסתי לפוליטיקה כדי לשרת את האוכלוסייה המבוגרת בישראל. עשיתי זה שנים לפני שנכנסתי, תוך כדי, ואני אעשה את זה גם אחרי, לא משנה איפה אני אהיה. אני גם לא נכנסתי לממשלה הזו כי אני כן ביבי או לא ביבי, זה גם לא מה שמניע אותי. אני באתי לעבוד, אבל כשפעלנו מתוך הממשלה, פשוט המציאות התנפצה לי בפנים, וראיתי שיש לנו ראש ממשלה שפשוט לא מאפשר לעבוד. זאת אומרת, עשיתי ככל יכולתי, אבל בדברים הגדולים, המשמעותיים, היה צורך בכלי עבודה שראש הממשלה פשוט מנע מאיתנו. זאת אומרת, אם רוצים לעלות קצבעות זקנה, או לעזור למבוגרים בשוק התעסוקה, או להתמודד עם מצוקת הבדידות. ופה אנחנו ממש היינו בפני שוקת שבורה, ולצערי, ממש התברר מעל לכל ספק אפשרי שאי אפשר לעבוד ככה. אז עם כל הכוונות הטובות, מרגע שהכריזו על בחירות, אני לקחתי את הזמן שלי לעשות חשבון נפש, ואני חושבת שבמבחן התוצאה, אם רצינו לייצר יציבות למדינה שלנו, ורצינו לשפר את השירות לאזרחים, זה לא צלח, וזו הייתה טעות, ולכן בעיניי הפתרון כרגע הוא להתייצב מאחורי יאיר לפיד, לתת לו את כל הכוח האפשרי כדי שתהיה פה ממשלה שפויה, ליברלית, שפועלת בצורה עניינית, והלוואי וכולם היו עושים את זה, כי אני חושבת שזו העת להתייצב מאחורי יאיר לפיד.
יש לך ביקורת, ראי, הביקורת שלך על ראש הממשלה, את משמיעה אותה, היא גם ברורה, אבל ביקורת גם על, על גנץ שהלכת איתו יד ביד לצעד הזה קודם לכן?
אני חושבת שאנחנו ידענו מראש שהצד הזה היו לו מחירים פוליטיים קשים, וקיבלנו את זה מתוך הבנה וכוונות מאוד מאוד
טובות. אבל הוא יחזב אותך כאדם, כפוליטיקאי, כמנהיג.
אני חושבת שהוא כרגע היה צריך לומר, נעשתה פה טעות מכוונות מאוד מאוד טובות, אבל נעשתה פה טעות, במבחן התוצאה לא צלחנו, ואני באה ומתייצב מאחורי יאיר לפיד, אחרי ששלוש פעמים הוא התייצב מאחוריי. זה מה שאני רציתי וציפיתי שיקרה.
אז התאכזבת כשהוא לא אמר את זה, לא רק כשהוא לא אמר את זה, הוא גם אמר על יאיר לפיד דברים די איומים.
אני לאורך כל הדרך דיברתי איתו על זה, ואמרתי לו בצורה ברורה שאם זה לא יקרה כקבוצה, אני אלך באופן פרטני, אני אלך לבד. אני לאורך כל הדרך שיקפתי לו שאני בשיח עם יאיר לפיד, הסתרתי בו לבוא ולהיות חלק מזה, הוא פחות מין בכיוון הזה. ולכן נאלצתי לעשות את זה לבד, כי אני חושבת שבאמת כרגע זה לא הזמן, לא למפלגות קטנות ולא לפיצולים, וגם יש מקום להודות, ניסינו, באמת באנו ממקום טוב, אבל במבחן התוצאה, כניסה לממשלה הזו היא טעות, היא הייתה טעות. כי בחלוף 8 חודשים אנחנו שוב במערכת בחירות, בלי תקציב, בלי רפורמות, בלי שהייתה ועדת שרים לענייני חקיקה, בלי יכולת באמת לשרת את המדינה בעת הכל כך קשה הזו, אז אנחנו צריכים להפיק מזה לקחים. והלקח שלי זה שבהרבה מאוד דברים יאיר לפיד צדק, וזה הזמן להתחיל.
אבל בלא מעט דברים הוא גם טעה, הוא למשל טעה לגבי החיסונים. הוא חשב שלא יהיו פה חיסונים בינואר, והנה תראי, 2.5 מיליון שני מיליון וחצי מאוכלוסיית ישראל כבר מחוסנים, עשה טעות מאוד גדולה בעניין הזה.
אני חושבת שבכל הקשור לקורונה יש מקום לצניעות גדולה, כיוון שאנחנו לא יודעים את מה שאנחנו לא יודעים. המגפה הזו מתעתעת בנו כל הזמן. אני מבינה שיאיר לפיד אמר את הדברים האלה בהתבסס על דיווחים של מומחים, וגם ראש הממשלה, אני מזכירה לך, אמר לכולנו אפשר ללכת לבלות, זו גם הייתה טעות. ואני אגיד לך עוד דבר, אם מסתכלים על המצב הנוכחי, אני יודעת שככה אנשים חושבים שאוטוטו כולנו נתחסן ונוכל להסיר את המסכות ולזרוק אותן לפח, גם זו ככל הנראה טעות, כיוון שזו מגיפה שכנראה הולכת להיות איתנו עוד לא מעט חודשים, ואנחנו נצטרך לדעת לחיות איתה, וגם לבחור את המילים שלנו בצניעות, כי היא באמת מאוד מאוד מתעתעת.
אז תכף נדבר גם על הקורונה. אני רוצה לדבר איתך על יאיר לפיד, ששמעתי שהוא נסע לארצות הברית. עכשיו דווקא, גם לטוס לארצות הברית, מה, להתייעץ שם עם יועץ סקרים? זה הדבר הכי חשוב עכשיו?
תראי, הוא נמצא בנקודה מאוד מאוד קריטית במערכת הבחירות הזו. אנחנו חייבים לפעול בצורה חכמה ומדויקת, ולכן הוא עושה את העבודה הכי מקצועית שהוא יכול.
יכול להיות שסגרו את נתב"ג, הוא לא יוכל לחזור.
אני בטוחה שהוא יעמוד בכל ההוראות ובכל התקינה שתידרש ממנו, אין לי ספק בכך.
ישב בקבינט הקורונה, איך ההחלטות התקבלו שם?
אז בואי נפריד את זה לשני חלקים. יש את הספרינט, שזה החיסונים עכשיו, ויש את המרתון, שזה 10 חודשים של התנהלות שוטפת. בספרינט, אני חושבת שבאמת התוצאות מדברות בעד עצמן, וזה יפה מאוד, אנחנו רואים קצב התחסנות מדהים, ויש פה באמת צריך להגיד כל הכבוד לקופות החולים, למשרד הבריאות, ואת יודעת מה? גם לראש הממשלה, לא קשה לי לומר את זה. אבל כאן אני חייבת לומר שמסתיימות המחמאות. אני חושבת שבמרתון של הניהול השוטף של המגיפה, אני חושבת שהניהול היה כאוטי, לא מאורגן, לא מסודר, וזה עלה בחיי אדם. מהחלטות שמושפעות משיקולים פוליטיים, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד חדה בכל הקשור למגזר החרדי, מדיניות הרמזור שלא הצלחנו ליישם, המדיניות הדיפרנציאלית שכביכול ברגע שיש אזור אדום אמורים להכניס אותו לכתר, זה לא קרה, וכך הרבה פעמים המגפה אחרי שבמאמץ רב הצלחנו להפחית את המאומתים ליום, זה עוד פעם מתפרס על פני כל הארץ, אם זה הכנסות שקיבלנו החלטה חד משמעית להגדיל את הסכומים של הכנסות, זה לא קרה. אם זה מתווה התפילות בחגים, על הדברים האלה אני הצבעתי נגד, גם כשהייתי מבפנים.
את רואה כאן לאורך כל הדרך, כולל עכשיו, אכיפה לא שוויונית, דיפרנציאלית, אכיפה פוליטית אולי אפילו. הסגר הזה הוא מוצדק בצורתו הזו ההדוקה, או שהיה צריך לעשות אותו בצורה של דומה לרמזור.
אני רואה במבחן התוצאה חוסר יכולת ליישם את מדיניות הרמזור, חוסר יכולת לאכוף באזורים שבהם התחלואה היא מאוד מאוד גבוהה. במצב שאליו הגענו עם 10,000 חולים מאומתים ביום, אין כבר ברירה אלא להגיע לסגר. השאלה האם עשינו את כל מה שצריך עד לנקודה הזו, האם יכולנו בדרכים אחראיות יותר למנוע את הסגר הנוסף הזה, והתשובה שלי לשאלה הזו היא כן, והיינו צריכים לעשות את זה באמצעות מדיניות שהיא קצת פחות פופוליסטית. את יודעת, היו דיונים בתוך קבינט הקורונה, שרואים שהתחלואה עולה בצורה דרסטית, אין פה ספק בכלל, וכל המומחים ממשרד הבריאות, ממכוני המחקר, אומרים שבקרוב נאלץ להגיע לסגר. אז במקום להדק ולהטיל מגבלות שהן הרבה פחות קשות ממה שאנחנו חווים היום, בחרו למשל לפתוח את הקניונים. זו התנהלות שהיא לא עקבית, היא לא מסודרת, היא לא הגיונית, והיא מובילה אותנו בכל פעם מחדש לסגר. אנחנו נכשלנו במקום שבו אנחנו עושים צעדים מתונים, והצלחנו למעשה עד כה להוריד את התחלואה אך ורק על ידי דברים שהם דרסטיים כמו סגר. וזה דבר שאנחנו נהיה חייבים לפתור, ואני אסביר למה. זה לא שהחיסונים יגיעו וזהו, זה יהיה מאחורינו. גם כשאנחנו נגדיל את מספר המחוסנים, במצב האופטימלי אנחנו נהיה בסדר גודל של 50% מהאוכלוסייה שלא תהיה מחוסנת. מדוע? ילדים לא יכולים להתחסן. זה סדר גודל של 3 מיליון אנשים בישראל. יש לנו עוד פלח שהחיסון לא יעבוד עליהם, ועוד אנשים שלצערי לא מתחסנים. אנחנו מגיעים ככה לסדר גודל של מחצית מהאוכלוסייה שלא תחוסן, ולכן לא תהיה לנו ברירה אלא להגיע למצב שאנחנו יודעים לנהל את המגפה ולחיות לצידה. זה אומר שאנחנו נצטרך להוריד את מספר המאומתים ביום למאות בודדים, וזה אומר שאנחנו נצטרך לחיות עם מגבלות כמו מסכות, מרחק, קפסולות, מגבלות על ערים אדומות לאורך זמן. זה לא הצלחנו לעשות, ואם אנחנו לא נצליח לעשות את זה, אנחנו נגיע לעוד סגר על אף החיסונים, וזה מה שצריך להבין, אין פה קיצורי דרך.
אני רוצה לשאול את אחות שאלה הפוליטית, עם מי את חושבת שכדאי לכם ליש עתיד להתחבר כדי להיות יותר חזקים בגודל שלכם, ואז אולי להצליח להחליף את נתניהו?
אז אני אפריד את התשובה שלי לשני חלקים, יש את החלק האידיאולוגי ואת החלק הפוליטי, המספרי, המתמטיקה הזו. בחלק האידיאולוגי אני חושבת שעם רון חולדאי לצורך העניין יש שותפות אידיאולוגית רחבה,
יש כבר מסע ומתן, יש כבר דיבורים או שמלחמות האגו?
אני לא רוצה לומר מסע ומתן, אז אני לא רוצה לומר דברים שהם לא מדויקים.
מי יעמוד בראש?
ברמה אידיאולוגית אני רואה פה שותפות. גם אני מזכירה, כחול לבן רצה בעבר עם יש עתיד, אבל מאז קרו הרבה דברים, ולפחות כשאני עזבתי את כחול לבן, נבדקו גם אופציות שהן יותר מימין, אז אני כבר לא יודעת היום לומר מבחינה אידיאולוגית איפה הם.
גנץ לדעתך הוא נטל או נכס?
זה, אני חושבת שבשביל זה, יאיר לפיד, עד כאן האידיאולוגיה. מבחינה מספרית.
לא, לא, אז בירגע את יאיר לפיד, מה דעתך?
בשביל זה הוא נפלא לארצות הברית להבין.
כן, אבל מה דעתך? בלי ארצות הברית ובלי הסקרים.
אז אני לא עשיתי סקרים, כן? אבל אני ברמה האידיאולוגית חושבת שבני גנץ הוא בן אדם ראוי. אני הייתי רוצה לראות אותו ממשיך.
הוא לא יבריח בוחרים? כל אלה שהתאכזבו ממנו?
אז זה צריך לשאול את הציבור, כן? אני יכולה להגיד לך את דעתי כבן אדם שעבד עם בני גנץ, ובאמת הלכתי אחריו במשך 3 מערכות בחירות, אגב, גם חברי יש עתיד. אני חושבת שהוא בן אדם ראוי, אני חושבת שנעשו טעויות, וצריך להפיק מהן לקחים, והלקח הזה צריך לבוא ולתת את כל הכוח והגיבוי ליאיר לפיד שיוביל את הגוש הזה. זה ברמה האידיאולוגית שלי. מבחינה ציבורית, האם הוא נטל או לא נטל, אלה שאלות שצריך לשאול את הציבור, זו כבר המתמטיקה שמאחורי הפוליטיקה, ולזה אני כבר פחות מומחית.
אני רוצה ברשותך, ואני חושבת שתשמחי על השאלה האחרונה שלי, תחום עיסוקך, את עדיין עוסקת ובמלוא המרץ בנושא קשישים ובנושא אנשים חסרי יכולת. בוא נדבר על שורדי השואה. התברר לך שכספים שגרמניה העבירה עבור שורדי ושורדות שואה נטמעו איפשהו בגירעון של האוצר ולא עברו למי שצריך.
כן, הסיפור הוא כזה. יש קרן שהוקמה על ידי ועידת התביעות וממשלת גרמניה, שהקרן הזו מעבירה קצבאות לניצולי שואה מהמעגל הראשון. אי שם בשנת 2019 הוחלט להעלות את הקצבה החודשית מ-350 יורו לחודש ל-580. אממה, החוק בישראל אומר שממשלת ישראל משלימה כספים עד לקצבה חודשית של 6,000 שקלים, וכיוון שהגיע יותר כסף מגרמניה, ממשלת ישראל יכלה להפחית את השלמה שהיא נותנת. בדרך הזו משנת 2019 ועד היום נחתכו 70 מיליון שקלים. את הכספים האלה האוצר מהר לקחת לקופתו שלו, לחיסוי הגירעון.
איזה מין דבר זה?
אבל איזה מין דבר זה באמת? ממשלת גרמניה לא הביאה את הכסף כדי לחסות את הגירעון של ממשלת ישראל, היא נתנה את הכסף כדי להטיב עם הצבם של שורדי השואה. אז אחרי דיון ארוך, באמת הצלחנו להגיע להבנות עם משרד האוצר שהכסף הזה יושקע בחזרה בשורדי ושורדות השואה.
זה כבר עובר לחשבונות שלהם, או שזה עוד בבירוקרטיות?
זה לגמרי, לגמרי ברמה הצהרתית כרגע. אני לא קיבלתי פרטים האם זה הולך לקצבאות, האם זה הולך למטרות אחרות. זה נאמר ברמה הצהרתית לעיתונות, ואנחנו נצטרך בשבועות הקרובים לתרגם את זה לביצוע, בדיוק. כי להזכירך, 40 ניצולי שואה בממוצע ביום נפרדים מאיתנו. הזמן שלנו ממש ממש פועל לרעתנו. לראיה, התקציב של הרשות לניצולי שואה שמחלקת קצבאות לשורדי שואה פחת השנה ב-92 מיליון שקלים, כי יש פחות אנשים לחלק להם קצבאות.
מירב
אז כהן. באמת זה לא הזמן לחשבונאות ופנקסאות אל מול שורדי השואה.
מירב כהן, עד לאחרונה, שרה לשוויון חברתי, היום ביש עתיד. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה לך.